יש לנו כמה עניינים, נראה כמה אנחנו נספיק. דבר ראשון, סביבת עצמות, דברים ידועים, אבל חשוב לי להדגיש כמה נקודות. ארבעת עצמות הקלים נקבעו זכר למוראות חורבן בית ראשון. בשלב הראשון, אחרי חורבן בית ראשון, נקבעו עצמות אלה. עשרה בטבת, הוטל למצור על העיר, אחרי זה בטט בתמוז, הובקעה העיר, בתשעה באב נחרב בית המקדש, וגימל תשרי, נותח לגדליה, זה בעצם הסיום של שירת הפלטה, זה מה שקרה בבית ראשון. בסדר? פסוקים, גמרות, אני כרגע בדרך כל המקומות. מיד בתחילת בית שני, זכריה, פרק ח', קובע, שהוא קיבל את זה מנבואה כמובן, שהימים האלה צריכים להפוך לימי שמחה, למססון ושמחה, למועדים טובים וכו' וכו', ופסוקים מפורסמים וידועים. בחורבן בית שני, אמרתי את זה אז, חורבן בית שני, ככה...
לחבוט קצת.
כן. מה קרה?
מתי הוא אומר את זה?
אז זכריה? בסוף חורבן, כשבית המקדש השני נבנה, אז בעצם בוטלו ימים אלה כימי אבל, נהפכו לימי שמחה בתחילת בית שני. בסוף בית שני, בחורבן, שוב חזרו לטענות בימים אלו, הדבר היחיד שהוא זז, זה התאריך של תמוז. הוא זז מתת תמוז ליד זין תמוז, זה כתוב בגמרא בתענית כ"ח עמוד ב', כי ההפקעת העיר בבית שני היה בזמן י"ז בתמוז, בסדר? וזה הוזז מטט לי"ז, אבל כל שאר התאריכים נשארו, שנכון שנראה למה. מה זה? כ"ח עמוד ב', וזה אני אתייחס ממש בקצרה לשאלה מה היחס לגבי העצמות האלה בין בית ראשון לבית שני. כי לכאורה אנחנו משאירים את כל התאריכים של בית ראשון, כי בכל עצום המרכזי זה לבית ראשון, אבל אם ככה, למה שינו את התמוז י"ז תמוז? ואם זה בית שני, אז למה לא שינו את כל התאריכים? תשעה באב היה באותו תאריך, אבל שאר התאריכים לאחור התאריך שונות, אז מה היחס? זה הרמב"ן בתורת האדם, הבאתי לכם את זה בדף מקורות, אומר שבאמת הסיבה שהזיזו מתת תמוז לי"ז תמוז, כי הבית שני, החורבן של הבית שני חמיר לן. כלומר, החורבן בית שני יותר חמור מבחינתנו, וזה ככה גם מובא בשולחן ערוך, בתף קוף ממתת ב', הוא ככה מסביר, תקנו לי טענות בידיים בו, משום דחורבן בית שני חמיר תפי. למה זה חמיר תפי? אפשר לראות כל האפשריות, ערוך השולחן כותב במקום, וצאנו חמיר חורבן בית שני, דמאז נדלדלנו ונפזרנו לארבע רוחות בעולם. כלומר, התוצאות של חורבן בית שני הן חמורות בזה ש... זה גרם לשהו פיזור מאוד גדול מבחינת עם ישראל, וגרם בעצם לקיצור, ממש לחורבן, מעבר לחורבן הבית, שהקם גם הבית ראשון, כאן החורבן מבחינת האומה הרבה יותר גדולה. ככה מסביר השולחן, אפשר לתת עוד כמה הבנות. עכשיו, מה שקשה להבנה הזאת, אם חורבן בית שני באמת יותר חמור, אז תזיזו את כל התאריכים, לא רק את צום י"ז בתמוז, תזיזו גם את עשרה בטבת. עשרה בטבת שהיה מצור בבית ראשון, בבית שני זה היה בתאריך אחר לגמרי. אז אם באמת זה יותר חמור, ואנחנו באמת בעיקר צמים על בית שני, אז תזיזו את כל התאריכים, וזה לא נכון, ולא עשו את זה.
אולי...
שנייה, רק הלחם משנה מיישב, את הקושיה הזאת ואומר, הלחם משנה בתעלית פרק ה', שבאמת זה נכון שבית שני יותר חמור, לא רצו להזיז יותר מדי. אז בתוך חודש, בתמוז, לא, זה לא נורא, זה שינוי כאילו קטן, קוסמטי. ואומר כאילו שבאמת העיקר הגזרה היה על חודש. אז לכן לשנות בתוך, בסדר, שינוי קטן. אבל למרות שחורבן בית שני חמור יותר, הם לא רוצים לעשות שינויים דרסטיים, ורק על שינוי כזה קטן של כמה ימים בתוך חודש, זה לא כזה נורא. אבל מה זה הלכם משנה?
אבל למה זה, אם זה, בסדר, למה לא לעשות שינוי דרסטיים? לא מסביר את זה.
יפה, אז אני מסכים, קושיתך טובה. כלומר, אם באמת עיקר נקודה זה בית שני, זה יותר חמור, אז תעשה שינויים דרסטיים, אז מה? כאילו, הנה חינם.
לא ולכן... רצו להפקיע את הפסוק אולי.
מה זה?
לא רצו להפקיע את הפסוק.
לא, זה, אין פסוק זו מפורש.
לא, זו מעשה בי וזו מעשה...
לא, זה דובר אבל על בית ראשון, אז זכריה דיבר על בית ראשון. הוא לא דיבר מה יקרה בסוף בית שני, זה לא... עכשיו, הקושיות האלה בעצם מובילות את התש, ואת התש בעצם בחלק בית סימן רש עין א', אומר באמת שהתקנה זה על בית ראשון. יש כאן אריכות דברים, נגיד בקצרה, ואתי לכם זה גם הדף. זו תקנה קבועה איתה כל זמן שבית המקדש חרב, שאפילו ייבנה ויחרב אחר כך, כאילו בית שני. הצמות הללו קבועים הם לעולם, שלא לגרוע מהם אפילו אחד מהם, להוסיף עליהם גם כן מבצרות כיוצא, ואלו לא ראה ביתים בישראל לקבוע צמות אחרים. כלומר הוא אומר, עיקר הדבר זה בית ראשון, הם קבעו זה מראש, לא משנה מה הולך להיות, גם אם יהיה עוד בית יחרב, בית ראשון. למה? ונראה הטעם בזה שחורבן הראשון הייתה צרתו קשה לישראל, יותר מחורבן בית שני. למה? שימו לב לנימוק, כאשר בבית שני היו חסרים חמישה דברים, כמו שהוא מוזכר בגמרא ביומא, כן, כל מיני דברים מבחינת האיכות. שהיו חסרים בבית המקדש השני, וגם בית שני לא הייתה חזרה שלמה. ולכן הוא אומר בעצם בית ראשון זה האידאה, כלומר זה המקום הכי אידיאלי, היה שם את השכינה בצורה הכי גלויה, ושזה קונה השלכות, ובית שני הוא פחות, ולכן החורבן שלו פחות, ולכן התקנה החורבן זה בעיקר על בית הראשון, אפשר עוד להאריך בזה עוד, אבל לכן הוא רק מסכם, כשחזרו עצמות למקומן מכוח תקנתן של נביאים, לא הייתה כדאי צרת חורבן השני לקבוע עליהן צורות אחרים, ובעצם כי הוא מסביר שהייתה הפסקה קצרה, כי אי אפשר להתאבל על בית ראשון בזמן שיש בית שני, אבל ברגע שבית שני נעלם, אנחנו בעיקר עצובים על בית ראשון, כך הוא מסביר. יש עוד מה להאריך בזה, יש גם ריטווה שאומר משהו דומה, אני לא אקרא אותו, שנייה וחצי רק. בקיצור, עכשיו מה שקשה על השיטה הזאת של התשבץ, אז למה זיזו את תמוז לידיים מתמוז? בסדר? אמרנו שהרמב"ן הסביר, כי בית שני יותר חמור, אבל תשבץ אומר, זה לא נכון. אז כאן יש כמה תירוצים. אז התשבץ מיישב בעצם את מה שאמר לכם משנה, שזה קצת קשה. הוא אומר שבאמת התקנה הייתה על החודש, על תמוז. והשינוי מיטט ליוד זין זה לא כזה משמעותי. קצת קשה, אבל למה בכלל לשנות? אם עיקר הגזרה זה על בית ראשון, אז למה בכלל יש מוטיבציה לשנות? אז זה לא ברור לגמרי. הוא אומר, טוב, זה לא כזה משמעותי, והגזרה היה בעיקר על החודש ולא על היום המדויק. זה ככה תשבת מיישב. יותר קל ליישב על פי ירושלמי. יש ירושלמי בתענית שאומר שגם הבית ראשון הופקע עיר בי"ז בתמוז. ואז בכלל פותר את כל העסק. כלומר שגם הבית ראשון בי"ז בתמוז זה היום שהופקע העיר. יש שם תיאור שהעם התבלבל וחשב שזה קרה קודם לכן בתת. אבל קיצור יש כאן פלפולים, אז מה כתוב בפסוקים, אבל תכלס בשורה האחרונה הופקע עיר בי"ז בתמוז, ואז על פי הירושלמי זה הכל מיושב לגמרי, כן.
זה שהשם כאילו מתבלבל, זה
לא שהעם
מתבלבל.
מה זה?
אמירה היא
שכאילו השם מתבלבל. אז מורכב איך להבין את זה, אני יכול להיות שאפשר להבין את זה ככה, אז אני לא רוצה להיכנס כרגע לזה, זה סיפור להבין את הנקודה הזאת. בקיצור, בכל מקרה, שני וחצי, מה שמוסכם על כולם, העצמות זה כנגד החורבן, זה עיקר הנקודה. אנחנו אומנם יודעים, יש משנה בתענית כ"ו עמוד א' עמוד ב', שאומרים שחמישה דברים יראו בי"ז בתמוז, וחמישה דברים בתשעה באב, ויש עוד דברים, אבל ברור בכל הראשונים שהדבר המרכזי זה החורבן הבית, זה דבר מרכזי, וראינו שדיון אם עיקר הנקודה זה החורבן בית ראשון או בית שני, אבל זה עיקר הדבר, ושאר הדברים זה באמת תוספות שמראות שהימים אלה הם ימי פורענות לאורך כל הדורות, וכולי, אבל עיקר הדבר זה חורבן הבית, כן.
אז למה לא לדרס את זה לא ליודיים ואילה ונחפלופוס צרות?
ומה זה נחפלו צרות?
כלומר אילה ויש עוד ארבע דברים
ביודיים
והם היו די סיכולים.
הבנתי.
וגם החודש שלא
אז קראתי. אז אתה אומר, אתה מציע שבאמת הדוזה מידי בי"ז, כלומר היה גם בתת, היה פעם אחד הופקה עיר בתת, פעם בי"ז, בי"ז יש עוד דברים ולכן שמו את זה שם. יכול להיות גם. בסדר גמור. עכשיו בקצרה, מטרת הצומות, כלומר זה הסיבה, כלומר המקור לצומות זה חורבן הבית, זה פשוט. המטרה של הצמות היא דברי הרמב״ם, אני ככה נקצר, הרמב״ם בהלכות תענית פרק ה', יש ימים של כל ישראל מתנים בהם, מפני הצרות שיראו בהם כדי לעורר לבבות, לפתוח דרכי התשובה, הביא זה זיכרון למעשינו רעים ומעשי אבותינו, שהיו כמעשינו עתה, עד שגרם להם ולנו את הנצרות של זיכרון דברים אלו נשוב להיטיב, שנאמר והתוודו את עוונם ואת עוון אבותם, כלומר עיקר הנקודה כאן, זה לחזור בתשובה ולהיזכר בחטאים, שגם כנראה שייכים כיום, כי עוד לא נבנה הבית. המשנה ברורה בתף קוף ממתת סיף א' מביא את הרמב״ם ומוסיף, לכן חייב כל איש ואיש לשום מליבו באותן הימים, לפשפש במעשיו ולשוב בהן, כן העיקר התענית, וכולי וכולי, אלא הכנה לתשובה וכו וכו, ולכן תלכו כאן איך זה נקרא כאן? לדיונים שיש אחר הצהריים. מה זה? כן, קיצור. עושה כאן פרסום. בסדר, זה עד כאן הקדמות. עכשיו, דבר המעניין, מה מעמד עצמות בימינו? כלומר, בבית ראשון הייתה תקנה. חז"ל גזרו, וגם בסוף בית שני כנראה שהייתה תקנה. ראינו איך להבין, האם עיקר התקנה זה לבית ראשון, אבל בכל מקרה הייתה איזושהי תקנה. המצב כיום הוא שונה ונסביר. המשנה בראש השנה י"ח עמוד א' מדברת על חודשים ששולחים את השליחים של בית דין שיכריזו מתי היה החודש. ובגדול מודיעים כשיש באותו חודש או חג או צום. המשנה כותבת שיוצאים על חודש אב מפני התענית בני תשעה באב. והגמרא שואלת מה קורה עם חודש תמוז וטבת? למה על י"ז בתמוז ולמה עשרה בטבת לא שולחים שליחים? ועד יש דיון ארוך בגמרא שבעצם דנה בתוקף של הימים האלה. ואומרת הגמרא, יש שם כמה מימורות אבל נקרא אחד מהם, בזמן שיש שלום, יהיו, כאילו, חוזרים לפסוקים של זכריה שהבאתי קודם, ואומרת הגמרא שיש להם שלושה מצבים. בזמן שיש שלום, בסדר? אם יש שלום, עוד שנבזים על זה שלום, הימים האלה יהיו לססון ולשמחה. כלומר שבכלל אסור לצום, צריך שהימים האלה יהיו שמחים. יש שמד, שעוד שנסביר מה זה שמד, באופן פשוט גזרות וכולי, אז צום. כלומר, באמת, אם יש שמד, אז חייבים לצום בכל העצומות האלה. אבל אין שמד ואין שלום, כלומר, אם יש מצב ביניים, שמצד אחד אין שלום, ושני אין שמד, רצו מתנים, רצו הם מתנים. כלומר, יש מצב, וככה גמרא מתארת שזה המצב בזמן המשנה והגמרא, שאנחנו לא נמצאים במצב של שמד, אבל גם לא נמצאים במצב של שלום, ולכן התעניות תלויות ברצון העם. אם רצו מתנים, רצו לא מתנים. ואז בזה מיושבת קושת הגמרא, כמו שמסביר רש"י, וכיוון דרשותו לא מטריחה, לא מטריחה שלוחים עליו. כיוון שזה רשות, לא נשלח שליחים של בית דין, ובסוף כאילו רק כמה אנשים יצומו. אז תעניות שהן חובה, שכולם חייבים, נשלח שליחים להזכיר לכולם. אבל צומות שהן תלויות ברצון העם, אנחנו לא נטריח את השליחים ואת בית דין בשביל לתפעל את כל העסק ולשלוח שליחים. כלומר, אבל מה שעולה נהיינו, וטוב, המשך הסוגיה שאנחנו שבוע הבא יותר נראה, זה גמר שעוד מה קוראים תשעה באב, למה זה לא גם תלוי ברצון, אז בגלל שהוכפלו בו הצרות, כלומר שגם חורבן בית ראשון וגם חורבן בית שני, לכן זה באופן פשוט חובה, אז זה אנחנו נדבר שבוע הבא קצת. טוב, עכשיו אני רוצה להיכנס להבין, כמו שצריך את המושגים שעלו כמה סוגיה, זה מאוד חשוב, שזה הרבה השלכות. כן.
זה בזמן הגמרא, זה הרבה מקרים שגם אז, למרות שהייתה גלות והכל, הוגדרו בתור
ימים
שהם
לא היה שמחה
ולא
נשמע, לא היה שלום ולא נשמע. אז שאלה טובה, כלומר, יש כל הדיונים, באיזה זמן דובר וכולי, אופן פשוט כן. כן, אז זה קצת יהיה קשור להגדרות שאנחנו נראה כרגע.
מי אומר גם
את העניין
של
שוב התשובה לתפשפש ולתן,
זה
הרמב״ם? משנה ברורה. כי הרמב״ם מדבר שזה ימים שצריך משנה ברורה מרחיב. טוב, עכשיו אני רוצה שנעבור, כן.
בעצם זה אומר שהקידוש החודש גם בזמן הגמרא?
זה אומר שהקידוש החודש בזמן הגמרא, באופן פשוט זה מה ש... או שהגמרא דן על מה שהיה בזמן המשנה. כן, כן, כנראה שכן. כך נכון יוצא. טוב, בהגדרת המושג שלום, עכשיו כן נעבור במושגים ונראה שיש מחלוקות ראשונים שהן מאוד חשובות לנו להמשך. מה זה שלום? אז יש כאן משהו מעניין. הרמב"ן כותב, פירוש שיש שלום היינו בזמן שבית המקדש קיים. וזה גם מופיע בתור. כלומר, שלום הכוונה בעניין הבית. בסדר? אז אם יש שלום הכוונה שבית המקדש בנוי. וכשאין שלום זה אומר שהבית חרב. בסדר? מה מצבנו כיום? בית המקדש.
לא. שלום,
אז יש שלום. מצב שאין שלום, כלומר אין בית המקדש, אבל אין שמד, שעוד שאני אראה מה זה שמד, בסדר? עכשיו לעומת זה, רש"י כותב, מה זה שלום? שאין יד הגויים תקיפה לישראל. ובדומה ברשב"א, בזמן שיש שלום, יהיו לסלום לסלומך פירוש, בזמן שיש שלום שישראל שרויים על אדמתם. בסדר? על פי רש"י והרשב"א, נראה שההגדרה זה לא בית המקדש, אלא זה מצב הלאומי, אם עם ישראל נמצא במצב של שלום, בסדר? כלומר, אין גויים שתקיפים עלינו, ואנחנו נמצאים, שורים על אדמתנו וכולי, אז זה מצב של שלום. קיצור, יש עוד כמה ראשונים שאפשר כך לדייק, גם ברמב"ם אפשר לדייק ככה אולי. ומה נפקא מינה? אנחנו המצב כיום, בסדר? מדינת ישראל, אנחנו נמצאים במצב של שלום, אז בית המקדש לא נמצא. אז ברור שעל פי הרמב"ן ועל פי הטור, אנחנו לא בזמן של שלום, אבל לכאור על פי רש"י ועל פי הרשב"א, שישראל כרגע שומרים על אדמתם, אפשר קצת להתלבט בזה, כי אנחנו לא במצב, בוא נאמר, יש אויבים מסביב. מצד שני, נראה קשה להגיד שיד גויים תקיפה עליהם, אני חושב שקשה להגיד את זה. לכאור על האור רש"י והרשב"א עולה, שכיום אנחנו נמצאים במצב של שלום, ולכן אסור לצום. נכון? בזמן של שלום, יהיו לססון ולשמחה. אז כידוע, אנחנו עדיין צמים כיום, אז כנראה שאנחנו מקבלים בעיקר את הגישה של הרמב"ן והטור, אבל זה חשוב לציין שזה לא פשוט לגמרי. כלומר, יש מצב של פי חלק מהראשונים, ואני יכול לוכח שזה גם ברמב"ם וכך גם עולה בחתם סופר, יש מקום להבין שכיום בכלל אסור לצום, אלא חובה להיות בעצם יום עצמאות צריך לקבוע בי"ז בתמוז ובעשרה בטבת, כי בעצם מה שקרה בחורבן הבית זה לא רק בית המקדש, אלא עם ישראל בעצם גלה, זה מה שערוך השולחן הזכיר בהתחלה, לכן שבית שני יותר חמור, כי היה את הגלות. עכשיו, שחזרנו לארץ, זה דווקא ימים, לקבוד יום העצמאות. בסדר? עכשיו, אני אזכיר את זה גם בהמשך, זו השלכה מסוימת. אנחנו לא מקבלים את זה למעשה, אבל זה חשוב להבין. עכשיו...
מה אתה לחן ארוך?
אין איזה שום מתייחס בשולחן ארוך. בהגדרת שלום. הטור אמר שזה בית המקדש. אז מסתם בית הסף לא חלק, אז כנראה שהוא חושב שזה הנקודה, אבל...
מה הכללים במקרה כזה?
במקרה הזה הולכים על פי מנהג העם, מנהגו ישראל של עצום. זה מה שמקובל. ובסדר. עכשיו, מה זה שמד? כלומר, אמרנו שזמן ששמד, אז חייבים לעצום. אז אפשר קצת להתלבט עם הכוונה לסתם לגזרות קשות על עם ישראל, או ראיתי מי שרוצה להעלות, זה דווקא גזרות שיש על התורה. כלומר, זה לא עכשיו תהיה התקפה מאיראן, זה לא יהיה שמד, זה אפשר להבין שזה כן, אפשר להבין שזה דווקא לתורה, כלומר שיש כאן גזרות. במשך הדורות זה תמיד הלך ביחד, בדרך כלל היום זה יכול להיות אחרת, היום החרדים יגידו שעכשיו יש גזרות שמד על עולם התורה, אבל קיצור, יש קצת נפקמיות בזה. אני חושב שהמשנה ברורה בתף נוסיף א', משמע שמדובר על גזרות על ישראל, ולא רק על התורה, אבל קיצור, זה סתם מקום לדיון. עכשיו, בזמן ששמד יש חובה. עכשיו, סתם נפקא מינה שיכולת מעשית, בסדר? בזמן, נניח, אנחנו נלך לכיוון, קיצור, שתי הבנות, בזמן מסעות הצלב, בזמן השואה, בסדר? בזמן שיש צרות רציניות, שאמרתי, אפשר קצת לבית, לכאורה יוצא שיש חובה לצום, ואנחנו נראה שזה אחרת, היום העניין שזה ברצון, שזה הרבה השלכות, ולכאורה עולה מכאן, שבזמן שיש צרות, ושהיו בעבר, לכאורה המשרד חייב לצום, בסדר? זה מפורש בראשונים, אתה שבץ כך אומר וגם הרמב"ן אומר את זה, אבל חיפשתי, לא ברור לגמרי, אני לא חושב שבפועל ככה נהגו. למרות שעולה משת הגמרא, שבזמן של שמד צריך ממש חובה לצום, חיפשתי, לא ראיתי הרבה באחרונים שאומרים, שלא יודע, בזמן השואה שיש כאילו יותר חומרה בצום, יכול שאפשר גם לתרט את זה, שהכוונה זה לא רק כאילו שיש עכשיו איזה... פתאום זה מסעות הצלב, זה תקופה קצרה. הכוונה זה תקופה ארוכה, אפשר יותר את כל מיני תירוצים. מה זה?
שואה זה בטוח, כאילו איך
אפשר להגיד שואה
זה לא שמד?
אני יודע, זה בטוח שמד, ואני לא חיפשתי, לא מצאתי אחרונים שאומרים...
מה היינו רוצים לראות שיהיה?
אז אני, אנחנו נראה השלכות לזה בהמשך. בסדר? אם זה חובה, יש צד הרבה יותר חמור, אנחנו נראה כמה השלכות לזה. באופן עקרוני, אני חושב שככה אמור להיות. לא מצאתי איזה ביסוס כל כך גדול, אבל זה פשט הגמרא לכאורה, וגם מצאתי את זה בראשונים. תשרי את זה, הרמב"ם ככה אומרים. טוב, עכשיו, שנייה וחצי.
שתשבה אב, כאילו.
אז כן, אז יהיה חמור בדבר שתשבה אב, אנחנו נגיע לזה בהמשך. טוב, עכשיו היום, אמרנו שלום, הסברנו, שמד, הזמנו, כיום. היום אמרנו שמקובל שהמצב הוא לא של שלום, לא של עזרה פשוט, ואין שמד, וזה תלוי ברצון, בקבלה. עכשיו, כאן השאלה מעניינת, מי זה תלוי ברצון? אם אתה לא רוצה לצום, אתה לא חייב לצום? אז ככה, אז זה השאלה הראשונה, במי תלוי הרצון? אז כאן הרמב״ם, בפירוש המשניות, עולה מדבריו, שכן, כל אחד ואחד יחליט. ומהרמב״ם, הרוצה ייתנה או שלא ייתנה. נראה מדבריו שמדובר כאילו על כל אחד פרטי. כל שנה, כל אחד יחליט אם בא לו או לא בא לו לצום. ככה נראה מהרמב״ם. אבל
יכול
לחתום
כל שנה, אבל
כן, אבל מהראש בראש השנה, והרמב"ן בתורת האדם עולה מדבריהם שדובר ברצון של עם ישראל, לא מדובר שכל פרט עושה מה שבא לו, אלא שעם ישראל מקבל החלטה. אז זה ודאי מה שמקובל, שעם ישראל מקבל החלטה. עכשיו, שאלה הבאה, אחרי שהוחלט
הראש
רמב"ן, גם שניהם. עכשיו, אחרי שהסברנו שזה תלוי ברצון עם ישראל, אז האם כל שנה עכשיו נעשה סקר שוק ונבדוק? בוא נעשה משאל עם, נבדוק. אז כך אומר הרשב"א. הרשב"א במקום, בסוגיה, אומר שבאמת, מסתבר אף על פי שהורגלו להתענות. למרות שהיום הורגל להתענות וכולם צמים, אם לא רצו עכשיו להתענות, הם מתענים. אין שום בעיה. כאילו, כל שנה מקבלים החלטה חדשה. הוא מוכיח את זה, ואנחנו נדלג על הוכחותיו, אבל הרמב"ן מנגד בתורת האדם כותב, עכשיו כבר רצו ונהגו להתענות להם וקיבלו עליהם. לפיכך אסור ליחיד לפרוץ גדרן. כלומר, משהו מהרמב"ן, שברור שלא היחיד מחליט, וגם לא הציבור בכל זמן וזמן. עם ישראל קיבל עצמו מיד אחרי חורבן בית שני, שצמים, וזהו, נגמר הסיפור, אסור ליחיד לפרוץ גדרן. הוא מוסיף את מה שאמרתי קודם, כל שכן בתורות הללו, שרי בעוונותינו, שרבו יש מד בישראל. אז כל שכן שחייבים, אבל גם בלי זה, הוא בעצם אומר א', זה תלוי בציבור, ובין בציבור מעל אחרי החורבן, לא שכל שנה עושים כאן דיונים ומשאלה מחדש. וככה נפסק בשולחן ערוך, בתף קופנון סעיף א', פסק כמו הרמב"ן, ובייר משנה ברורה במקום, דעכשיו כבר רצו וקיבלו עליהם כלל ישראל מדור דור, אסור לפרוץ את הגדר, וזהו. הרמב"ן, בסדר? אז ככה מקובל, ועכשיו אני מסכם. יש על זה בעצם, אפשר לראות כאן, טוב, אני אגיד עוד משהו באמצע. טוב, יש בעצם שלוש שיטות. שיטה אחת, שזה קבלה של כל יחיד וכל זמן נתון. בסדר, זה ראינו רמב"ן. שיטה שנייה, ראינו שזה הרשב"א, שזה קבלה של ציבור בכל זמן וזמן, בכל שנה ושנה. והגישה השלישית שהתקבלה, זה הרמב"ן, שקבלה של הציבור, אבל שהיא כבר התקבלה ואי אפשר לשנות אותה, וככה נפסק בשולחן ערוך.
מה זה בין הראש לרמב"ן?
על פי הראש לרמב"ן זה אותו דבר. טוב.
למה קיבלת את זה כדבר מוחלט שאם זה בן אדם זה כל שנה? אי אפשר להיות שהם קיבל על עצמו מאז שמה...
זה יכול להיות, אבל יכול להיות כזה אפשרות. יכול להיות. יש מצב. יכול להיות, אבל יש מצב כזה. עכשיו, נפקמיה מעניינת. האם צריך, אנחנו מכירים, בעצם מה השאלה כאן, האם אנחנו מגדירים את זה כתנית של יחידים או כתנית ציבור? כלומר, אם על פי הרמב"ם נראו שם שניות, זה תנית יחיד, כל אחד מחליט. על פי הגישה המקובלת כיום, זה תנית ציבור, שהציבור קיבל עצמו, הציבור חייב. הנפקמינה הפשוטה, זה האם צריך לקבל את התנית במנחה קודם, נכון? מכירים את התנית של יחיד, מי שרוצה לצום, צריך לקבל עצמו במנחה קודם לכן. אז אם זה תנית יחיד כמו הרמב"ם, ברור שצריך קבלה. אבל על פי השולחן ערוך, שפוסק כמו הרמב"ם, שזה קבלה ציבורית, אז לא שייך שאני אקבל את זה, בסדר? אז באופן פשוט, לכן היום אין צורך בקבלה. מעניין שיש ריטווה, שהיא לא תקבלה להלכה, אבל סתם נזכיר אותה, שהוא מעריך מאוד בשאלה הזאת, והוא בסוף אומר, כמו הרמב"ן, שזה קבלה שעם ישראל קיבל עצמו ואי אפשר לשנות, אבל הוא אומר, עדיין, למרות שעם ישראל קיבל עצמו, זה מחייב אותי, יש עדיין מימד מסוים של קבלה מחדש, שדורשת, שקבלה במנחה קודם לכן, כמו את היחידים, כמו הוא עושה שהוא שיווי מסוים, שמצד אחד אתה לא יכול להגיד לא רוצה לצום בכלל. מצד שני, הוא כן דורש שכל אחד יקבל לעצמו מבעוד יום במנחה את הצום. עכשיו, זה לא נפסק, כי הוא עושה שהוא קוקטייל כזה, עריף במקום. זה מעניין. מה זה?
הוא
משנה
גם לא רק שהוא מחליט שזה קיבלו, כי
בהתחלה
הוא אמר שזה ציבור שזה
התקבוע,
זה לא רק שזה לא
קבוע
בציבור, זה גם יחיד.
אז זה סתם מעניין, זה לא נפסק הלכה, אבל זה מעניין. טוב. אז בגדול, היום ההצהרות בעצם יסודם בקבלה. אמרנו שיש מחלוקת איזה קבלה, יחיד, ציבור, ציבור משנה, אבל תכלס, היסוד זה קבלה. כלומר, היסוד כיום זה לא גזירה של חז"ל, שהם קבעו שחייבים עצום, אלא עם ישראל קיבל על עצמו. עכשיו, לדבר הזה יש הרבה השלכות. הנקודה הזאת היא שנייה, היסוד הצום זה בקבלה של הציבור, יש הרבה השלכות שזה בעצם אומר שהציבור מחליט מה כלול בצום? מה כלול ביום התענית? מה זאת אומרת? יש לזה כמה השלכות. שנייה וחצי. טוב, לפני כן. מי שאומר את זה על השולחן זה הרן. הרן אומר, הרן בה' עמוד א', על הריף שם בסוגיה, אומר ככה, שימו לב, מדינה, כן? בדין הכוונה בזמן בית ראשון, כי מיד אחרי חורבן בית ראשון, או בזמן שיש מן. כולו ארבע צומות אסורים ברחיצה ובשיחה ובנילת הסנדל, תשמיש המיטה, ומפסיקים בהם בעוד יום כתשעה באב. כלומר, צריך לצום מהלילה. כלומר, אומר הרן, באופן עקרוני, כשיש שהגזרה קיימת, זמן שיש מן, אז הצומות האלה זה כמו תשעה באב. כל חמשת העניינים שיש, גם הצבעה, גם הצומות האלה. בסדר? צריך לצום בעוד יום, בלילה. הוא ממשיך, הוא מוכיח את זה, ועוד הכל לתיקון נביאים, כי אין דורא את התיקון, ועשו ארבע צמות האלה כי יום הכיפורים. בסדר? כלומר, אומר הרן, במצב היסודי שיש מן, בזמן הראשון של הגזרה, אז באמת, הימים האלה זה ימים כמו יום כיפור, כמו תשעה באב. הוא מסיים הרן, האינה, כיוון שנהגו להתענות, ולא נהגו לחומרות הללו, משמע, דמיקר כך רצו להתענות בלבד. אבל לא רצו לנהוג באותן חומרות. וכיוון דהני ברצו תלו, בהני ברצו, אז הרשות בידן, אבל מעיקר תקנה ודאי אסור לנו כולם. כלומר, המעבר הזה, שכיום הכל תולי ברצון, משפיע לא רק על זה שטוב, זה לא גזרה, אלא המקור זה הציבורה והקבלה, אלא זה הופך את כל החומרה של העניין. זה אומר שעם ישראל מחליט, מה הוא קיבל על עצמו? ואומר הרן, שבזמן הגזרה, זה היה כמו תשעה באב יום כיפור, כל העינויים ומבעוד יום. אבל עכשיו, שתולי ברצון, עם ישראל קיבל עצמו לצום, זה נכון, וזה מחייב את כולם, אבל קיבלו לעצמם רמה פחותה של צום, שזה רק אומר שאסור לאכול. כל העינויים מותרים, והם גם קיבלו לעצמם שזה לא כמו יום כיפור ותשעה באב, שצמים בבעוד יום, כיום, כמו שאנחנו נוגעים כיום, צמים מהבוקר. תשעה באב זה אחרת, הגמרא אומרת שכפול לא צורות, אנחנו נגיע לזה פעם בשבוע הבא.
ולמה זה אוכל? כי זה הגדרה, כי בקבלה קיבלו.
ככה הם קיבלו, הם יכולים לקבל על עצמם, אנחנו נראה בהמשך. אני יכול לקבל אצלנו שאסור לאכול ומותר לשתות. היה אפשר אופו נקודה. זה מה שהם החליטו. שלום?
אז אנחנו לאו, אז לדעת מסר ומרס החסב זה שלום. אז אנחנו לא עושים איסור בצום, כי אנחנו אוכלים בערב.
זה יכול להיות תירוץ טוב.
בסדר? יש עניין לעשות סעודה דמצווה והודיה בליל י"ז לבית
המקדש. אז אמרתי על פי רש"י ורשב"א, כן, אבל לא ככה נוהגים.
תראה, לפי הר"ן זה שאם שמים את זה לא מקבל הציבור, אז באמת צריכים להפוך את זה למשהו חמור.
כן, זה שאלתכם קודם, מה נפקא מינה שאמרתי, אם יש זמן של שמן, זמן השואה, צריך לצום, אז החובה, זה החובה הזאת, כל חמש התענויים, מבעוד יום, כל הדברים האלה. טוב, עכשיו, מי שאומר את זה גם בהדיא, שנייה רק, אז כמו הר"ן, גם התוספות בכמה מקומות אומרים שבאמת מותר להתרחץ, ככה בהרבה מאוד ראשונים, וגם השולחן ערוך כך פוסק, כתב קנ"ן סעיף ב', צומות הללו חוץ מתשעה באב מותרים ברחיצה ושיחה על יד הסנדל שמיש המיטה ואין צריך להפסיק בהם עם עוד יום. כלומר כל הבלוק הזה שקשור תשעה באב היום בעצם מותר. עכשיו יש מי שחולק על זה. זו הגישה הקלאסית וככה אנחנו נוהגים, אבל יש שלה. השלה כותב בנר מצווה וזה מובא גם במשנה ברורה, אנחנו נזכר את זה בהמשך. השלה אומר ככה, ראוי להחמיר גם כיום בג' תניות שאלם את הדינים של תשעה באב. בסדר? ככה היה ראוי. הוא אומר, מי שהציבור לא יכול לעמוד בזה, אז לא גזרו על זה. אבל הוא אומר שבאופן עקרוני, גם כיום היה ראוי ככה לעשות. והפרדס, שזה בית ספר שמיוחס לרשי, הוא כותב משהו דומה, שיחיד שמרגיש שיכול לעמוד בזה, טוב שיצום כבר מהלילה. וגם המשנה הברורה בסעיף קטן ו', אנחנו בתף קופנון, סעיף קטן ו', כותב, שבאמת שבשעה שרצו קיבלו עליהם עצום בכל ארבע תניות, לא קיבלו עליהם שיהיה בחומר של תנית ציבור כתשעה באב, כי רוב הציבור לא יכול לעמוד בה, שזה בעצם ניסוח של השלה, ובעל נפש יחמיר בכולן כמו בתשעה באב. כלומר, חומר של עבורה, זה פחות מוכר לדעתי, שמי שיכול, או בעל נפש, יחמיר באופן פשוט הכוונה בכל העינויים, וגם בלילה. בסדר? ובאמת הוא ככה כותב, בשער הציון, הוא כותב שכאילו, כאילו, לגבי, במשנה ברורה עצמו הוא מדבר על כל העינויים, ובשער הציון הוא מדגיש שכן, הכוונה שאף בלילה. עכשיו, לכאורה, לאור המשנה ברורה, יוצא, יש עניין להחמיר, לא להתרחץ, וכל השאר עינויים, צריך לנהוג מהם גם, לא, אין חובה, אבל יש עניין, בעל נפש, סתם, נפקא מינה, בדיוק כשהוא שאלתי את זה לאחרונה, אפשר לעשות בערב י"ז בתמוז, זה משהו חגיגי, אז בוא נאמר, גם אם נאמר שאין חובה לצום, אבל על פי המשנה ברורה הייתי נזהר מזה, כי בעל נפש, כאילו יש עניין בערב קודם שזה בעייתי. אבל מה שאני רוצה להראות, עכשיו בעולם החרדי, כאילו בכל הספרים המקצרים של, שקראתי פחות, הם מביאים את המשנה ברורה הזה וממליצים לכולם שבערב קודם, מי שיכול, כאילו הולכים עם זה. אבל שנייה וחצי רק, אני רוצה, לדעתי, צריך לחלוק על זה משתי סיבות. א', אני חושב, נראה מהשלה, ויתכן שגם בזמן המשנה ברורה, שמדובר בתקופה לא כמו אצלנו, אלא מדובר בזמן שהיו גזירות לעם ישראל. ככה בשלה זה די ברור שמה, שזה היה בזמן של גזירות של שמד, שבזמן של גזירות של שמד באמת חוזר עיקר הדין של תשע באב. עכשיו, יכול להיות זה לא בדיוק השמד לגמרי, אבל יכול להיות זה משהו באמצע כזה. אבל יכול להיות מאוד מהדברים של השלה, שבאמת היה בזמן יותר חמור. ולכן, כאילו, הוא אומר בזמן הזה, שיש מצב של גזרות וכדומה, אז בעל נפש יקבל לעצמו את הדברים, כמו שאמרנו קודם. זה א', ובאמת, ככה מתארים מפורש בשער הציון. בסעיף קטן ת', הוא כותב, דהיינה דמצוי גזרות מן האקום. בסדר? ככה הוא מסביר, היום בימינו הוא מסביר שיש גזרות מן האקום. ואם כן חל עצם החיוב על הגימל צמות, כמו על תשעה באב, לפי דברי הרמב"ן, מה שראינו, אומר המשנה ברורה בהדיא, שהדבר, הוא מסביר בשער הציון הפסיקה שלנו, הוא מסביר, זה בגלל שכיום יש צמות, יש גזרות. אז זה לא רק המצאה שלי, זה גם בשער הציון כבר כתב, ברוך השם. ועל פי זה, כיום אין שום צורך להחמיר בזה, כי למרות שאמרנו שכיום, וזה אני חוזר מה שאמרנו, שאולי אפשר אפילו להגדיר שהיום בקום המדינה, שזה אפילו מצב של שלום, בחלק מהראשונים. אז גם אם לא נאמר ככה, אז ממש לצום, כמו תשעה באב, לדעתי שזה משהו חמור אפילו. כי יש כאן, כאילו, כל המקור של המשנה ברורה, להחמיר כי יש גזרות. רק שאין גזרות, אז אסור לעשות כזה דבר, זה בעייתי. ובאמת, כאילו, בסדר, קיצור אפשר להרחיב בזה, אבל אני חושב שלכן, לא רק ש... אין, כאילו, אין עניין להחמיר, אני חושב שאפילו יש בזה משהו בעייתי. למרות שאני אומר, בספרים החרדים, יפתחו פסקי תשובות ועוד ספרים כאלה, הם מביאים את המשנה ברורה וכותבים שגם כיום ראוי שבעל נפש יחמיר על זה. אני מסכם, שבמעבר להיום, על פי הר"ן, ירדנו מחומרה של תשעה באב, לחומרה אחרת שבעצם קשור לקבלה, עם ישראל קיבל על עצמו א', שזה רק ביום, וב', בלי עינויים. ואומנם יש משנה ברורה שכותב שבעל נפש יחמיר בזה, אבל אני חושב שגם מקובל, וכרגע הסברתי למה, שאין צורך לחוש לדברים האלה כיום. נפקא מינה מעניינת נוספת, למעבר הזה מגזירה לרצון, זה עניין של שטיפת פה ותחתוח שיניים בזמן הצום. בסדר? אני עושה כאן איזשהו הקדמה, אנחנו גם נסגור את הפינה הזאת הלכתית כרגע, וגם בתוך זה נראה שבנקודה האחרונה יש כאן, זה קשור לחקירה שלנו, לשאלה הזאת. אז נקדים, לשטוף את הפה, בשולחן ערוך מבואר שאסור לשטוף את הפה בתף קוף סמך זין סעיף ג' הוא כותב בהדיה שאסור בתניות אלה הוא אומר שמותר בתניות יחיד לשטוף את הפה אבל אצלנו בשאר תניות ציבור של יודעים תמוז וכולי הוא לא מרשה אבל אומר משנה ברורה בסעיף קטן א' שמה במקום צער אפשר במקום צער יש להתיר חיצת פה במים בכל תנאי ציבור, רק שיזהר ביותר לחפוף ראשו ופיו למטה, שלא יבוא לגרונו. לבית תשעה באב אנחנו נדבר על זה בהמשך. בקיצור, למה עשה? אז הקדמה, שטיפת הפה בגדול, רואים מכאן שהשולחן ערוך מתייחס לתניות היום כתניות ציבור, למרות שאמרנו זה הגיוני, ולכן אסור לשטוף את הפה. המשנה ברורה כותב שזה בסתם אדם שזה לא מפריע לו, אבל מי שמצטער יכול. וכיום יש הרבה אנשים שזה מפריע להם, אז מי שזה מפריע לו, ולא צריך כאן איזה צער עצום ורב. בסדר? אני שותף את הפה בגימה לצער, כי זה לא... קיצור, לא צריך... קיצור, לא צריך איזה איסטיניסים מיוחדים. מי שזה מפריע לו, מגעיל אותו, עונה ריחות וכדומה, אין שום בעיה, זה בסדר. רק צריך מאוד להיזהר שבאמת לא יכנס מים לתוך הפה, שוטפים את הפה ככה, הפה למטה וזהו. עכשיו, זה הקדמה. מה קורה לגבי צחצוח שיניים? נניח שאמרנו שאדם שמצטער, אז יכול לקחת לכל מברשת שיניים וצחצח עם קצת מים בצורה זהירה. האם אפשר גם לשים משחה? משחה זה כבר אוכל, בצורה כזאת או אחרת. אז זה, יש כאן שאלה מעניינת, שאנחנו נראה עוד שאיך היא קשורה אלינו. הגמרא בברכות י' עמוד א' אומרת שהשרוי בתענית תואם ואין בכך כלום. כלומר, מי שנמצא בתענית, הוא יכול לטעום, וזה בסדר. מה זה לטעום? אז בראשונים שמבואר, כמעט כולם, שהכוונה לטעום זה לשים הפה ולעיף החוצה. כלומר, לא לבלוע. בסדר? זה הכוונה. זה לכאורה מה שקורה במשחת שיניים. אתה תואם ומעיף החוצה. חוץ מהילדים שלי שאוכלים את המשחת שיניים, אבל מבוגרים לפחות מעיפים את זה החוצה. אז לכאורה זה אמור להיות מותר. אבל יש מחלוקת ראשונים על איזה צום מדובר. כתוב בגמרא שרוי בתענית. הראש אומר בהדיה שמדובר בכל הצומות חוץ מתשעה באב יום כיפור. כלומר, גם בי"ז בתמוז, עשרה בטבת וכולי, אין שום בעיה לטעום. אבל מהתוספות במקום, בסוגיה, משמע שהיתר זה דווקא בתענית יחיד, והכוונה כאילו תענית שאדם מקבל על עצמו. אבל בצומות בי"ז בתמוז וכדומה, זה יהיה אסור. זה התוספות. בסדר? הראש אומר שזה בכל התעניות חוץ מתשעה באב יום כיפור, ובתוספות משהו זה דווקא מתענית ממש של יחיד, אבל בצומות שלנו יהיה אסור. מה המחלוקת? הריבש בתשובה בסימן רפ"ז מסביר בצורה מאוד יפה את הדבר הזה. הוא אומר, הרי בכל האיסורים שבתורה, אם יש אסור לאכול חזיר, יעלה לדעת שמותר לשים בפה ולהעיף החוצה? חס ושלום, למה? כי אתה נהנה מזה. אתה לא אוכל, אבל אתה נהנה מזה. אז אם זה איסור ממש, ברור שזה לא מתחיל. אז כל היתר מתחיל מזה שזה תלוי בקבלה. כלומר ש... בוא נתחיל ככה. תענית יחיד, למה זה מותר לכולם? כי אדם מקבל עצמו להתענות, אז הוא יכול להחליט מה הוא מקבל על עצמו, מה לא. והוא מחליט שהוא לא רוצה לאכול, אבל אין לו שום בעיה ליהנות מהאוכל נניח. ולכן אומר הריבש שכל היתר של לשים משהו בפה עיף החוצה, זה קשור לעובדה שהצום תלוי בקבלה. בסדר? בקבלת האדם. אז אדם מחליט, אני קיבלתי לעצמי שאסור לי לאכול, אבל אני לא אוסר עליי ליהנות מהאוכל, ולכן מותר לשים בפה ולעיף החוצה. יפה. וכך הוא מסביר את שיהיה תוספות. שבי תוספות מותר, באמת הייתי יחיד. למה? כי היחיד קיבל לעצמו שרק אסור לאכול, הוא יכול ליהנות מהאוכל ולעיף החוצה. אבל כך הוא גם מסביר את השיטה הנוספת של הראש. שאומר על הראש, איך הראש התיר בשאר הצמות, ידיים מתמוז? אז הוא אומר שבית הראש סבור, שמה? שיש ממד של קבלה. בסדר? מה זאת אומרת ממד של קבלה? הוא מסביר שזה קיצור מתחיל, בלי לקרוא את זה בפנים. מה אמרנו? אמרנו שלכל השיטות, בסופו של דבר, הצמות תלויים בקבלה של עם ישראל. יחיד, ציבור, אבל עם ישראל קיבל לעצמו, מה הוא עושה על עצמו? ואומר הראש, שבגלל זה, אומר הראש, עם ישראל קיבל את מה שאסור לאכול. אבל הוא לא קיבל את מה שאסור ליהנות מאוכל. ולכן הראש אומר שמה שאמר התוספות, כתובי תענית יחיד, נכון, גם אצלנו, בגלל שקשור לקבלה של הציבור. הציבור החליט שאסור לאכול, אבל הוא לא אמר שאסור ליהנות מזה. ולכן על פי הראש, ככה מסביר הריבש, זה ההיגיון שלו. כלומר, יוצא שהיתר כאן, לכן הבאתי את זה כאן במשלת הזאתי, היתר של הראש, זה קשור לנקודה הזאת שאנחנו עברנו מזה שהעצמות אלו הם גזרה חזלית, לזה שמדובר בקבלת העם. והעם קיבל עצמו א', מה שאמרתי קודם, שחמשת העינויים הם בחוץ. אומר הראש, העם קיבל עצמו גם שהוא רק אסור לאכול, אבל מותר ליהנות מאוכל. ובזה כנראה נחלקו. כלומר, התוספות והראש, התוספות כנראה חושב שזה לא נכון. כאילו, אבל ברור שהוא סבור שזה קשור לקבלת העם. אז כנראה שתוספות יגידו שעם כן קיבל על עצמו, כמו שאסור לאכול, שאסור גם ליהנות. למעשה, השולחן... מה זה? אז אפשר היה להגיד גם שתוספות חושב שבאמת זה קבלה, או ש... לא יודע, גזירה ממשיכה, משהו כזה, או שקבלה... לא יודע, אפשר להגיד דברים אחרים. אבל... קיצור, הוא לא כותב, אז קשה לדעת. השולחן ערוך כותב את תקוף סמך זין א', שמותר לטעום. בסדר? לענייננו, על פי... טוב, בוא נסיים. השולחן ערוך מקם את זה והרמה מחמיר. כלומר, שעל פי השולחן ערוך, בזמן י"ז בתמוז, מותר לטעום אוכל. בסדר? לטעום הכוונה לשים בפה ולהעיף החוצה. בפי הרמה אסור. בסדר? נפקא מינה לא רק לגבי לצלוח שיניים, מישהו מכין אוכל, לא יודע, לסוף הצום, הוא יכול לשים בפה לטעום, על פי שולחן ערוך. אז אופן פשוט, השאלה הזאת היא של צלוח שיניים, טעימת אוכל, זה מחלוקת ספרדים אשכנזים, כך באופן פשוט, שעל פי ספרדים עדיין שאפשר להקל בזה, ועל פי הרמה לא יכול להצליח להחמיר בזה. אבל אני חושב שיש מקום להקל גם לאשכנזים, לדינה זה לא פשוט לגמרי, אבל א', אפשר לחלק בין טעימת אוכל לבין צלוח שיניים. בטעימת אוכל, באופן פשוט, האיסור הוא בגלל שאדם נהנה מאוכל. צלוח שיניים, הנאה גדולה אין, וגם אתה סך הכל מנקה את השיניים, אתה לא... וכשאתה שם אוכל בפנים, אתה כאילו טועם ונהנה קצת כאן, זה פעולת ניקוי. אז יש מקום לחלק בין הדברים, ויש מקום אולי גם שאשכנזים יקלו בזה. נקודה שנייה, זה לא איסור גורף. המשנה הברורה כותב שיש מצבים שמותר גם לאשכנזים לטעום, הוא אומר כמו דוגמה, הוא מביא בסעיף קטן דבב, שמי שיש לו בלילה סביבת מצווה ורוצים כאילו להכין את האוכל ולטעום, אז מותר. אז אומרים שגם אשכנזים זה לא איסור כל כך חמור וגורף, אז אני אומר, יותר קל מי שקשה לו ומצטער לשטוף את הפה, זה בסדר. מי שרוצה לקחת גם מברשת שיניים וקצת מים, גם בסדר. מי שרוצה להוסיף משחה, ספרדים זה הרבה יותר קל ונראה שזה מותר, ולאשכנזים, זה אופן פשוט זה אסור. מי שמאוד מאוד קשה לו, הייתי אומר לו שזה בסדר. מי שזה מאוד קשה לו, להסתמך על החילוק שמעותי כרגע בין טעימה לניקוי, וכמו שמקילים במצבים של צורך מסוים, כמו שפת מצווה, אז מי שמאוד מאוד מצטער, אפשר גם להגדיר את זה כשהוא צורך מסוים, אבל בסתמה לא הייתי מקד בזה לאשכנזים. טוב. עכשיו, אז אני... מחזיר אותנו לתמונה. דיברנו על זה שעברנו מגזרה לקבלה, ונפקמין האחת ראינו שלא קיבלנו לעצמנו את כל העינויים ואת המבעוד יום. נקודה שנייה שראינו, שפחות לפי חלק מהשיטות, קיבלנו רק איסור אכילה ומותר לטעום, ככה פחות ספרדים פוסקים להלכה. נקודה נוספת שאנחנו נראה בהמשך, שכל מיני אנשים שפטורים מלצום, מעוברות, מניקות, אנחנו נראה את זה בהמשך, שזה גם קשור לזה, למה הן פטורות? בגלל שככה הייתה קבלה. קיבלו רק שאנשים מסוימים חייבים, זה אנחנו נראה בהמשך. טוב, נקודה נוספת, לפני שנגיד לפטורים. יש כמה ביטויים מאוד יפים, שהצום גם כיום מתחיל מהלילה. מה זאת אומרת? בפועל אנחנו נצום מהבוקר, אבל יש ביטוי מסוים ששם התענית מתחילה מהלילה. בסדר? שני ביטויים. שני מופיעים, לא שני מופיעים, טוב, בסדר. נקודה ראשונה, מתי מקבלים את הצום? אז אנחנו יודעים שאנחנו באמת כאילו צמים מהבוקר עד השחר וכולי, אבל הגמרא בתענית י"ב עמוד א', שנפסקה בשולחן ערוך בתף קוף סמך ד' סעיף א', דברים מפורסמים. כל תענית שאוכלים בו בלילה, במציבור במייחיד. הרי זה אוכל ושוטה עד שיעלה עמוד השחר, זה מה שאמרנו. והוא שלא ישן שנת קבע. אבל אם ישן שנת קבע, אינו חוזר ואוכל ולא שוטה, אלא אם כן ניתנה לאכול או לשתות. כלומר, מה שכתוב כאן זה גמרא בעצם, המקור. אנחנו מכירים את מי שהלך לישון בליל י"ז בתמוז, והוא קם בשלוש בלילה, אסור לו לאכול או לשתות, אלא אם כן הוא יתנה. ואומר הרמ"א, ויש אומרים, בשתייה אין צריך תנאי, למסתם הדתו של אדם לשתות אחר השינה, והוא כאילו יתנה. המשנה ברורה מחמיר בזה, אלא אם כן באמת זה אדם רגיל בזה. בקיצור, לדינה, אדם הלך לישון שנת קבע, אסור לו לאכול. לגבי שתייה, גם באופן פשוט זה בעייתי, ואלא אם כן הוא יתנה תנאי. עכשיו, למה? אם הלכתי, מה הקשר? אם הצום מתחיל מהבוקר, שיתחיל מהבוקר. אם מתחיל בלילה, שיתחיל מהלילה. מה זה הדבר הזה שהלכתי לישון? זה לכאורה תמוה ביותר. אומר הר"ן, כאילו זה סוגיה בתענית י"ב, א', הר"ן שם במקום, הר"ן על הריף, אומר ככה, שימו לב. אומר הר"ן, עכשיו, התענית מתחיל מתחילת הלילה, באופן עקרוני, שאם לא היה חן, לא היה נאסר לאכול ולשתות כל הלילה. אף על פי שגמר וסילק וישן, אלא אוכל ושותה והולך עד שיעלה עמוד השחר. כשם שאוכל כל היום מתעניות שמפסיק במבד יום, אלא ודאי התענית מתחיל מתחילת הלילה, ושום אחי אמרינן שצריך לקבל אפילו תענית יחיד מבעוד יום, אנחנו נגיד עוד שנייה את זה. ובפועל מה שאומר, אז אם ככה, אז אומר הר"ן, באופן עקרוני, הצום מתחיל מהלילה. אז למה, ולכן, אם הלכת לישון, זה מחייב אותך למקדת נטע. נו, אז אם ככה, שיהיה אסור עצום מהלילה, אז אומר הר"ן, שבתנית יחיד הקלו עליו שדיו שיהיה נמנע מאכילה בשעה שבני אדם אוכלים. דהיינו בבית שעות של יום. כלומר, משהו מהר"ן מבנה הוא כזה. באופן עקרוני, כל צום, בסדר? כל צום, גם שכאילו... כרגע נדבר כל צום אפילו תנית יחיד. אפילו תנית יחיד, באופן עקרוני, צום זה יחידה של יום. ביהדות אנחנו יודעים שבאמת יום מתחיל מהלילה. אז אין שום היגיון שנתחיל מהצום בבוקר. ולכן באמת, בצום אמורים להתחיל בלילה. אלא שבגלל שתנית יותר קלה, הקלו. בסדר? הקלו. שאתה תצום בשעות הקלאסיות, כלומר מהבוקר. אבל יש עדיין ביטוי לזה שעיקר הצום מתחיל מהלילה. בזה שאם הלכת לישון, עקרונית זה מתחיל, אלא אם כן את נטע. בסדר? אז זה מה שמסביר הר"ן, והוא מביא כאן גם נפקא מינה נוספת, בהמשך, לפיכך מתפלל ערבית, אומר שבערבית צריך להגיד עננו. כלומר, בערבית, בי"ז בתמוז לפני הצום, אומר הר"ן צריך להגיד עננו. בסדר? למה? כי זה כבר עקרונית שם תמיד מתחילה אז. וכל התעניות, גם נטי יחיד, שנייה וחצי. עכשיו הוא מביא שיש רשי שחולק על זה. יש רשי שאומר שאפילו בשחרית אסור להגיד עננו. למה? גם איך אנחנו נוהגים? למה? לפחות אשכנזים פונים עוד שם בהמשך. למה אומרים בשחרית? שמה אדם יבוא לאכול, ואז נמצא שהוא משקר בתפילה. שאומר עננו ביום צניתנו, והוא בעצם אוכל. ולכן רואים ברשי גישה אחרת, שאומר שאפשר להגיד עננו רק בזמן שבפועל צמים. אבל על פי הר"ן, השיטה הראשונה שהוא מביא, הוא אומר, הגישה שהוא מציג באופן עקרוני, שם תענית כבר מתחילה מהלילה. זה שתי השלוחות הלכתיות. א', ש... וזה נפסק ההלכה. כלומר, ככה מסביר את הגמרא בתענית בבית, שנמצא בשולחן ערוך, אדם הולך לישון, זהו, הוא חייב לצום, אין למכן הוא יתנה. נקודה שנייה, באופן עקרוני, שעננו מתחיל מהלילה. זה שתי השלוחות שהוא מביא. עוד שנייה, שאלות, רק אני רוצה לסיים את הנקודה הזאת. למעשה, אנחנו, כמו שאמרתי, נקודה שאסור לאכול אחרי השינה, זה נפסק. סליחה. לגבי עננו, בשולחן ערוך נראה מהדברים שלו, בתף קוף סמכי סעיף ג' שהוא פוסק כמו הר"ן, שבאמת צריך להגיד עננו מערבית קודם לכן. ככה הבין אותו המשנה ברורה במקום, שאפילו בתפילת ערבית, שהוא קודם התענית צריך להגיד, למה עצם התענית מתחיל מהערב, ככה הוא מסביר את המחבר, ככה הוא מסביר את זה, וזה ממש כמו הר"ן. עכשיו בפועל יש תימנים וגם חלק מהספרדים שככה נוהגים, אבל רוב הספרדים המנהג הרווח להגיד מהבוקר. יש כאן ספרדים? לא, אני יכול לבדוק. אבל באופן עקרוני המנהג הרווח, אני חושב את הספרדים, זה להגיד בשחרית כבר. כלומר בזמן שבפועל הצום מתחיל, ככה כתוב בכף החיים, הרימה חולק השולחן ערוך ופוסק כמו רש"י, שיחיד יאמר רק במנחה. בסדר, כמו שאנחנו נוהגים היום, אז זה כמו הספרדים מצד אחד שאנחנו עושים רק שבפועל מתחילים עצום, רק בגלל למה מתחילים במנחה ולא בשחרית, כי אנחנו חוששים שאדם כרגע צם בשחרית ויוכל בהמשך היום. במנחה זה כבר בטוח צם, ולכן אפשר להגיד להם חשש שאדם כביכול ישקר בדבריו. בכל מקרה, מה שחשוב לציין, ראיתי ספר, לא נזכיר את שמו, מדייק מהמהלך האחרון שראינו, שיש ביטוי לזה, שהצום מתחיל מבעוד יום, זה בעצם כמו השלה, כמו המשנה הברורה שכתבו שבעל נפש יחמיר בלילה על הצום. עכשיו, זה לא מתחיל, למה זה לא מתחיל? כי כל הדבר הזה מדבר גם על תניות יחיד, זה לא משהו שקשור לזה עם תמוז, זה לא קשור. המשנה הברורה דיבר על זה שזה עם תמוז, אולי זה צריך להחמיר כמו תשעה באב. כאן, כל המלך האחרון, זה נכון גם על כל התניות, גם על תניות יחיד שלה מקבל על עצמו. שמה שהסביר הר"ן בצורה מאוד יפה, שבאופן עקרוני גם תענית יחיד, כל תענית אמרו להתחיל מהערב, כאילו זה ההיגיון הפשוט. אז הקלו עלינו, אבל עדיין יש ביטויים לזה ששם תענית מהלילה, מעננו וכו' וכו', אבל זה לא קשור להבנה של י"ז בתמוז. כמו שאמרתי כרגע, זה דברים שקשורים לבכלל התעניות, גם לתענית יחיד. בסדר? נקודה אחרונה, וזה אנחנו נסיים, נקודה לא הכי קצרה, אנחנו נקצר בכל זאת בזה. זה לגבי מה אמור להיות בצום עצמו. בסדר? הסברנו שמעמד הצום היום שונה, חולי ברצון, ולכן אסור תחס רק לאכול, רק מהיום ולא מהלילה. ועכשיו, השאלה האחרונה, מי חייב לצום ומי פטור מלצום? בסדר? כולם כאן חייבים לעצום, אז זה נגמר הסיפור, אבל קצת יותר מסובך. יש כל מיני פטורים לכל מיני אנשים. היתר ראשון, מעוברות ומניקות. בסדר? אישה שהיא בהיריון, או אישה שהיא מניקה. ככה עולה מהסוגיה בפסחים נונדה לדמות ב', ככה אפשר לדייק מהגמרא. הגמרא מדברת על תשעה באב, ואומרת שעוברות ומניקות מתענות ומשלימות בו כדרך שמשלימות ביום כיפור. מכמה דקים, חלק מהאחרונים, שדווקא בתשעה באב. אבל בשאר הצומות אפשר להקל למובעות ומניקות. זה מוסכם, נפסק אצל כולם. ומה ההסבר לזה? ההסבר זה מה שאמרתי קודם. וזה מובע במשנה ברורה בתף קוף נון סעיף ב', שבפועל, בגלל שהצום כיום תולי ברצו בקבלה של עם ישראל, עם ישראל קיבל לעצמו רק שהדבר הזה יחייב גברים ורק אנשים שלא מובעות ומניקות, וזהו, זה ההסבר. זה לא בגלל שהן חולות שהן חולות, זה לא קשור, פשוט זה קשור לקבלה. עם ישראל לא קיבל לעצמו, ולכן זה מותר. זה עוד השלכה למה שאמרתי קודם. עכשיו, זה גם חשוב להבין שמי שפטור בגלל הדבר הזה, אין עניין שיעצום. אין עניין, זה לא מתחיל. עם ישראל לא קיבל לעצמו, אז אין עניין שתעצום. מה שמחייב אותך זה לא הגזרה, זה הקבלה. אתה לא מחויב, עם ישראל לא קיבל, אז אל תעצום. אבל יש דיון מאוד גדול בכמה עניינים שקשורים לשאלה, כאילו, בסדר, מעוברת וניקה פטורות. מי זאת מעוברת? מי זאת וניקה? ובדבר הזה, אני חושב יש חקירה יסודית שהיא בעצם תלווה אותנו במשך כמה השלכות כאן, כמה זמן שאני אספיק. החקירה היסודית זה למה עם ישראל לא קיבל על עצמו לחייב את המעוברות והמניקות. וזה שתי הבנות בראשונים. הבנה אחת, שזה חשש לפגיעה בילד. כלומר, גם אישה שבהיריון, גם אישה שמניקה, היא בעצם מטפלת בילד, או בבטן, או שמניקה, ולכן זה הנקודה. זה הבנה אחת. הבנה שנייה, זה בגלל הצער של האישה. האישה מצטערת. מצטער אישה שבהיריון, או אישה שמניקה, זה קשה לה לצום. בסדר? וזה הסיבה, זה לא בגלל הילד, זה בגלל האישה שמצטערת. בסדר? וזה יש כל מיני השלכות. אני... מה זה? לא מצטערים מעצם, כאילו, בסדר, כולם קשה לצום. אבל האישה, בגלל שהיא נגיד מניקה, אז הצום עוד יותר מקשה עליה. היא מצטערת יותר מדי מהרגיל. בסדר? לכן פטרו אותה. עכשיו, לזה יש הרבה השלכות, אני אגיד בקצרה כמה. אין הרבה זמן. נקודה הכי חשובה, לגבי לפחות מעוברות ומניקות, את היקף היתר. על פי רבינו ירוחם, הוא כותב מפורשות שהנקודה זה שיש צער הוולד, ולכן אומר שכל מעוברת וכל מניקה פתורה. אבל הגות מימוניות אומר שהיתר זה דווקא למי שבאמת מצטערת. אם יימצא מעוברת, מניקה, שהיא לא מצטערת מעצום, היא חייבת עצום. הגאות מימניות. ובבית יוסף מביא את שתי השיטות והוא מכריע כשיטה השנייה. כלומר, ככה בשולחן ערוך בתף קוף נמדה לציף א', אומר כל מעוברת, כל מניקה פתורה. אבל הרימה, הרימה בתף קוף נון ציף א', אומר שמעוברת ומניקה שמצטערות הרבה אלה ניתנות. כלומר, על פי הרימה, היתר כאן הוא פחות גורף. הוא פוסק כמו ההבנה הראשונה שזה קשור דווקא לצער האישה. ולכן הוא אומר, זה לא היתר לכל מעוברת וכל מניקה, זה דווקא היתר למי שבפועל מצטערת. דווקא הם פטורות. עכשיו, זה יותר מסובך. ברור לכולם, זה מופיע בהרבה האחרונים, שאם יש מצב של אישה שמצטערת הרבה, בסדר? מה זה מצטערת הרבה? אפשר לדון בזה, אבל בואו תקחו לבדם את ההגדרה הזאת. אם אישה מצטערת הרבה, ברור שלא רק שהיא... לא רק שאין חובה שתצום, אלא שאסור שתצום, שזה עריכות דברים, אני כרגע קצר בזה, זה א', אבל גם מצב רגיל, שאישה לא מצטערת הרבה, והיא מצב רגיל, הרבה פוסקים היום אומרים שהיום הנשים יותר חלשות, והיום כולם מגדר מצטערות, כלומר נשים שמעוברות ומניקות, ובזה צריך להקל, זה א', וזה גישה די מקובלת, שבאמת היום גם אשכנזיות מקובל, שמי שמובדת לניקה פטורות מהצום הזה, ואני גם יכול לצלף את מה שאמרתי קודם, את אחד השיעור, שגם יש שם שיטות שבכלל היום זמן שלום, אז בקיצור, זה די מקובל שהיום מובדות ומניקות לא צמות, ויש מגדולי הפויסקים שגם אמרו, כל אישה שהיא ראויה ללדת, כלומר היא נשואה, זהו, לא תצום. יש כל מיני אידיוט שככה נגעו בירושלים, כי אומרים אישה או שלפני הריון, או שהיא אחרי הריון, או שהיא בזה, קיצור, היא עכשיו את הליש שתחילות בריאה, ואפילו הפסקי תשובות, הביא את זה בשם כל מיני גדולי, זה מקובל ככה שבירושלים, ואני חושב שהרב נמצל גם ככה מורה, ומה יישא, זה פחות מקובל, אבל זה קיים. אתם גם תשמעו את זה פעם, שנייה וחצי.
למה זה מגיע ממש פחות? כל שנתיים
ילד. גם כל שנתיים ילד, אבל זה קיצור, בוא נראה ככה, אני פשוט, יש לי עוד כמה דברים להגיד, אז אני אחרי שהוא, אני ארחיב את זה מי שרוצה, בסדר? מה זה? יופי, עכשיו, שנייה, בסדר? אני מדלג לכמה נקודות אחרונות, אני מדלג על כמה דברים, אני רק אגיד מעוברת, למה יש שזה דיונים? באופן פשוט, זה דווקא מי שהוכר וברא, כוונה מחודש שלישי, למעשה, אבל כל מי שיודע שהיא בהיריון, שזה כבר קודם לכן, כבר לא תצום, מי שזה קצת תאריכו דברים, אבל בסדר, אני אדלג. הנפקמינה היפה בין שתי השיטות האלה שאמרנו, שאם הנקודה זה בגלל צער ילד, או בגלל שהאישה מצטערת, או בגלל הוולד, או בגלל שהאישה מצטערת, יהיה לגבי שאר האנשים, מה זאת אומרת? אדם שהוא חולה, שם או סכנה, זה ברור שהוא לא צריך לצום. זה פשוט, הוא לא, המיסה לא קיבל עצמו את הדבר הזה. מי שחולה, לא צריך לצום. אבל מה קורה עם מי שמצטער? כלומר, ברור שכולם קצת מצטערים מהצום, אבל מישהו שבאמת קשה לו מאוד צום. וזה יש מחלוקת גדולה. ערוך השולחן כותב שמי שהוא בעל מחוש, וזה קשה לו מאוד, שלא יצום, גם כף החיים כותב את זה, ויש כאלה שחולקים. אז אני חושב, אפשר להבין, שנחלקו בנקודה הזאת. אם היתר במובר ובניקה זה בגלל שהן מצטערות, בסדר? הן לא חולות, הן בסדר. אז גם כאן, מי שמצטער, אז בעצם זה לימוד שכל מי שבאמת מצטער, הוא פטור. אבל אם כל היתר של מובר ובניקה זה בגלל צער הוולד, אז מי שכואב לו הראש ואין לו בבית מוולד, אז שיצום. בסדר? כלומר, השאלה, החקירה הזאת, האם היתר זה בגלל צער הוולד או בגלל הצער, נפקמין לשאר אנשים שהם לא בהיריון, גברים או נשים שהם לא בהיריון, ויוצא מכאן שאם מבינים שהיתר זה בגלל צער אפשר להקל בזה, אם היתר בגלל הילד אז אין כאן ילד והם צריכים לתת משהו מחולקת באחרונים, ובפועל כאילו זה מכל מקרה לגופו, צריך כאילו אי אפשר לפסוק ככה לזה. טוב, מי שצריך לחתוך יכול לחתוך, יש לי עוד כמה הערות קטנות, מי שמוזן להישאר, מי שרוצה לברוח בשמחה. לגבי מי שאכל ושתה בטעות, סתם נקודה שיכולה לקרות. קמים בבוקר, שוכחים ושותים. באופן עקרוני, בשולחן ערוך כתוב תף קוף סמכת, סעיף א', שאם יש תעניות שעניינם באותו יום, כלומר, ידיים בתמוז, עשר בתבט, כלומר, לא סתם אני קיבלתי על עצמי לצום מתישהו, אלא יש תעניות שעניינם זה לצום באותו יום. אז אומר השולחן ערוך, אדם שאכל קצת, בלבל, שכח? שמשיך לצום, בסדר? מי שאכל איסור יאכל עוד איסור. לא, לא, לא שייך, כאילו היום יש עניין לצום, אז תצום, בסדר, פספסת קצת, תמשיך. וגם אומר השולחן ערוך שאין עניין גם להשלים. כלומר, זה שפספסת ואכלת קצת, אין עניין שתחשב תשלים דזיין בתמוז ובתמוז. אין מה לעשות, זה היום שאמורים לצום. תצום כמה שאפשר, פספסת, פספסת, אין מה לעשות. בסדר, יש קצת יותר נואנסים מזה, אבל זה הגישה המקובלת. עכשיו נסיים בשאלה מעניינת. אדם קם בבוקר והוא לוקח כוס מים, ברוך אתה השם שהכל נהיה בדברו, ואז נזכר, וואה, צום היום. מה זה? שהכל נהיה בדברו. אמן. מה עושים? בסדר? באופן פשוט יש כאן מתח בין איסור ברכה לבטלה, בסדר? לבין החומרה של צום. השולחן ערוך פוסק בסימן רשת לדבב סעיף ד' נראה לי. אורחי... כן. שברכה ובטלה זה איסור דאורייתא. ולכן יש פוסקים ספרדים שאומרים, מצב כזה, תאכל. בסדר? יש לך איסור לבטלה דאורייתא, מי שאומר את זה, זה הרב הברכי יוסף, בתף קוף סמכי צף א', ויביע עומר הרב עובדיה, בחלק ב', יורדיה סימן א', אומר, תאכלו, שבתיאבון, עכשיו, בתיאבון, ותמשיכו חזה לצום. בסדר? זה גישה אחת. גישה שנייה, שאני חושב זה גישה יותר רווחת, זה אל תאכל, שתי סיבות. סיבה אחת, רוב הראשונים אומרים שבחר ובטלה זה איסור דרבנן. בסדר? ב', אפשר להבין שהצמות אלה, למרות שזה כאילו קבלה, אבל יש בסיס בדברי קבלה, זכריה, אולי יש ממד מסוים של דאורייתא אפילו, אולי גם קבלה של עם ישראל זה נדר, אולי זה דאורייתא, ונקודה אחרונה, של שב אל תעשה. כלומר, אם בירכתי כרגע, אם אני אקח ביס, זה קום ועשה. עדיף לי שב אל תעשה, וככה מורים כף החיים, דעת תורה, ועוד כל מיני קיצור, יש הרבה אחרונים שככה מכינים את זה, למעשה, לא יודע, אני יולדתי אוכל. אבל לא יודע. זהו, עד כאן. צום קל ומועיל. שבוע הבא יש שיעור על שלושת השבועות, ואחרי זה יש שיעור על תשע באב, וזהו.
מה זה לעתינות?